ברשות מורי ורבותיי, ברשות הרבנים וכל הקהל הקדוש השם עליהם יחיו. שבוע שעבר עוד וגם במוצאי שבת, גם ביום ראשון, היינו בתפילות ובעוונות ניצחו אלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש. העולם, כמו שאמר כבוד הרב שיחיה, העולם שלנו הוא עולם אחר כבר. לפני שיתחיל לדבר על מרן, אומר רעיון שאמרתי אותו בפני מרן ואישר אותו. הגמרא אומרת, שמעון העמסוני היה דורש כל עתים שבתורה. כל מקום שכתוב את, בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ, היה דורש. למה את? מה בא לרבות? היה מוציא כל דבר דרשה. כל עתים שבתורה, זה עמל גדול. עד שהגיע לפסוק את השם אלוקיך תירא, הוא פירש. עזב את הדרשה. פחד. מה לרבות לפני השם? את השם. לפחד מהשם. את השם לך תראה. יש דבר שאפשר לשים אותו על יד השם? חס ושלום. נבהל. פירש. אתם יודעים מה זה פירש? לא רק מהדרשה של את השם. את כל העתים. כי אי אפשר. אם את זה בא לרבות, גם פה בא לרבות. אם כאן לא בא לרבות, עזב את כולם. כנראה שתלמידיו חסו על מעשי אדם, על כל מה שעמל. לדרוש כל עתים שבתורה, אתם יודעים כמה עת יש בתורה? כל אחד למצוא מה בא לרבות, ועכשיו לעזוב את כולם. הוא הרגיע אותם, אמר להם, כשם שאני נוטל שכר על הדרישה, כך אני נוטל שכר על הפרישה. על הדרישה שדרשתי זה לימוד תורה, יש לי שכר. ועכשיו למה אני פורש? לשם שמיים. כי אני מפחד, מה אני אדרוש לפני את השם? אז גם זה, גם על זה אני אקבל שכר. עד שבא רבי עקיבא ואמר, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. כלומר, של רבי עקיבא כוחו גדול. זהו רבי עקיבא, הוא יכול. רבי עקיבא שמשה רבנו עלה למרום והשם הראה לו דורדור ודורשיו דורדור ומנהיגיו, הגיע רבי עקיבא, אמר משה לפני השם, יש לך את זה, יש לך רבי עקיבא ואתה נותן תורה על ידי? והקדוש ברוך הוא לא ענה לו על זה, כן או לא. אמר לו שתוק, כך עלה במחשבה. זה רבי עקיבא. הוא האלוקוח. אמר, כן, אני אדרוש גם את זה. לא תשנה ממה שהתרגלת לדרוש. מה זה את השם לך תראה לרבות תמידי חכמים. ממילא גם כשכתוב ואהבת את השם לך, את לרבות תמידי חכמים. בפשטות מבינים ששמעון העמסוני, שגם הוא היה מגדולי התנאים, נרתע ונבהל מלדרוש דבר שיהיה את על יד השם לרבות. ועקיבא אמר, כן, תמידי חכמים. אבל הייתה לי קושיה גדולה. ריבונו של עולם, אתה רוצה ללמד אותנו יראתם של התמידי חכמים, שנפחד מהם. אתה רוצה ללמד אותנו אהבתם, שזה כתבת ואהבת את השם אלוקיך, שנאהב את החכמים. היד השם תקצר, התורה רחבה מן ים, חסר איפה ללמד. למה צריך להכניס אותנו בדוחק ובצער? לשים את העת הזה ליד השם אלוקיך. את השם אלוקיך, ואהבת את השם אלוקיך, את השם אלוקיך תראה. ככה לשים עד שאפילו אחד מגדולי התנאים שמעון האמסוני נבהל מלדרוש את זה. עד שבא רבי עקיבא, בשביל מה? יכתוב את זה במקום אחר. יכתוב פסוק מיוחד, כמו שכתוב, ואהבת לרעך כמוך. יכתוב, ואהבת לחכמים, ואהבת... התורה יודעת למצוא את המילים הנכונות והראויות. אז אמרתי פירוש, זה לא פירוש שבא מעצמו, זה פירוש שבא אצלי מן המציאות. אמרתי בסייעתא דשמיא ומרן עליו השלום הסכים ונענע בראשו. גם אמר לי שזה נראה לו שזה אמת. אמרתי, יש פה לא סתם מחלוקת אם לדרוש ולא לפחד, או לפחד ולא לדרוש. יש פה משהו יותר עמוק. שמעון העמסוני הבין שאת השם בא העת לרבות תמיד חכמים, שגם אותם תפחד מהם, גם אותם תאהב. אז הוא אמר, זה קשה לי, למה פה? ועקיבא אומר לו, לא, לא זה הפירוש. זה לא בא העת הזה לרבות שתאהב את החכם ותפחד ממנו. יש פה משהו אחר. יש פה קושיה אחרת, ואהבת את השם לך, איך תאהב את השם? איך? אתה מכיר אותו? יש לנו מושג מה זה השם? יש לנו איזה ציור שייך, אין לו גוף ולא דמות הגוף, ואין דמיון ואין ציור ואין השגה ואין כלום. אין לנו שום דבר, שום תפיסה. רק אמונה שבלב. אז איך נאהב? אדם אוהב אדם אחר, אוהב את בנו, הבן אוהב את אביו. הוא מכיר אותו, הוא יודע מה הוא עשה בשבילו, יודע מה הוא נותן לו, מה לא נותן לו. אוהב אותו. אדם מפחד. מפחד ממישהו שהוא מאוים. ממישהו שעושה מעשים נוראים. מישהו שהוא עם נשק ויכול לראות בו ויכול להכות אותו עם איזה דבר. יש לו איזה ציור. יש משהו שהוא מביא את האדם לכלל פחד. אבל את השם אלוקיך תראה איך יראים מהשם, איך, ממה, מה רואים, מה יודעים. אומר רבי עקיבא, בשביל זה כתוב את השם, ללמד לנו איך מגיעים לראות השם. כמו אדם שרוצה לעלות לגג ואין מדרגות. אז מה עושים? מביאים סולם, משעינים אותו אל הקיר ועולים. צריך פה לעלות לאהבת השם, שלא יכולים, בטבע אי אפשר להשיג אהבת השם. צריך לעלות ליראת השם, את השם לוקח תירא, יראת השם. לפניו נעבוד ביראה ופחד, ואי אפשר להגיע לפי הטבע. צריך סולם, מהו הסולם? אומר רבי עקיבא, זה התלמידי חכמים. כלומר, אם אתה אוהב את החכמים, אם אתה ירא מן החכמים, בסופו של דבר תגיע לאהבת השם ולאהבת השם. איך? פשוט. אדם מתחיל לראות את החוכמה שבחכם, את הדבקות שלו שבתורה, את אהבת השם שבו, איך שהוא עובד את השם בכל ליבו, בכל נפשו, בכל מאודו. הוא רואה את היושר שלו, כפי שכבר אמר הרב שיחיה. הוא רואה את הגדלות, בכל התחומים, לאט לאט נבנית איזו הערצה בליבו לחכם הזה. מתחיל להריץ אותו. ומזה יוצאת אהבה עזה, אוהב אותו. אחר כך גם מתחיל לפחד ממנו. הוא כזה גדול, הוא כזה צדיק, הוא כזה קדוש. יכול להיוצא מפי ויעשה. מתחיל לפחד ממנו. עם הזמן הוא אומר, למה אני כל כך אוהב את האדם הזה? גדול הזה אפשר לאהוב אותו כי הוא בן אדם, אנחנו משיגים אותו, מבינים מהו, קצת, לפחות איזה ציור. אז יכולים לאהוב, יכולים גם לפחד. אבל אתה אומר, למה אני מפחד בעצם מזה? אז אתה אומר, פני גדלותו בתורה, פני דבקותו בשם, פני דקדוקו במצוות, פני המידות הנפלאות, פני המעלות הגדולות. אז כל מה שאני מעריץ ואוהב את הגדול הזה, כי הוא לומד תורה, כי הוא אוהב השם, אז איך השם בעצמו? מזה מתפתחת אהבה לשם. מזה מתפתחת יראת השם. אני הרגשתי את זה בפועל ממש. כשהייתי מתבונן ומראה עליו השלום, שנים על גבי שנים, עד שהייתי מקבל יראה גדולה, פחד נורא, ואהבה אמיתית, ומזה הרגשתי שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא. תחיל להתפתח משהו. אז אמרתי את הפירוש הזה, שזה כוונת רבי עקיבא. זה לא מחלוקת אם יש לנו אומץ לדרוש או לא, לא. זה שני כיוונים שונים. ואפשר לומר שאחר שרבי עקיבא חידש את הכיוון הזה, שזה לא בא בשביל התלמיד החכמים, אלא בשביל להגיע לאהבת השם, אתה צריך לעבור דרך אהבת התלמיד החכם. התלמיד החכם הוא הסולם לעלות, להגיע לאהבת השם. כשאתה אוהב את החכם, אתה מגיע לאהבת השם. כשאתה ירא מן החכם, אתה מגיע לאהבת השם. אני חושב גם שמעון העמסוני כבר חזר לדרוש וקיבל את הדרשה. ועל כן יש מצווה גדולה בהספד. אלו מה המטרה של ההספד? יש קרדי שכבי וקרדי חיי, אבל המטרה הכי גדולה והכבוד הכי גדול לנפטר עצמו, שעל ידו מתרוממים, מתחזקים בעבודת השם. על ידו אנחנו מוסיפים אומץ ועוז, וזה מוסיף עיקר וגדולה לצדיק. אז אם העיקר הוא להתרומם לעבודת השם, למה צריך לשבח את החכם? למה צריך להספיד ולספר? לשבח את השם, לשבח את המצוות, לספר במעלתם ומעלתה של תורה, ונתחזק. אלא זה הכרחי, כי לא נוכל להגיע לאהבת השם, ולא נוכל להגיע לראות השם, אם לא נתחיל באהבת החכמים ביראתם. על כן ההספד הוא בא לחזק את האהבה הזאת לגדולים. ומזה מגיעים לחיזוק באהבת השם. כל מי שהיה רואה את העמל הגדול והעצום שמרן השקיע בתורה, כפי הנראה לפחות 85 שנים, אם הוא יותר, אדם מתחיל ללמוד תורה בגיל 4-5, עד הגיל 86 שנים, של תורה. הוא לא התחיל ללמוד כשהיה בגיל... הוא היה גדול גם כשהיה קטן. אמר לי פעם דיין שישב איתי כמה שנים בדין, שהוא מירושלים באביב, הרב השלום, למד עם מרן הרב מהחדר, מהתלמוד תורה, מהכיתות הקטנות. אומר שהוא פעם שאל את אביב, איך היה חכם עובדיה כשהיה קטן? אז אביב גאל בו, חכם עובדיה קטן, וכיתה א' ב' כבר יזקן. אמר לו, מה פירוש? אמר לו, תמיד היה פרוש, הולך לבד, יושב לומד, לא משחק, לא מדבר. מעולם לא היה חתן אדם. בוצין בוצין מכתפי ידיה. מאז שהיה תינוק, ככה העיד אחד שגדל איתו כל השנים. ככה מעידים כולם. זה לא פלא לשמוע שמגיל קטן היה גדול. ראינו גדולים ממנו בעשרות שנים, והיו נכנעים לפניו ומתבטלים לפניו. הגאון רבי עמרם אבו רביע עליו השלום, רבה שפתח תקווה. אדם גדול, גדול היה בתורה. היה בקיא, עידו עליו, אני נבחנתי אצלו. עידו עליו שיודע את כל היורדה מילה במילה עם כל הנושא כלי. וגם גדול בכל. והיה מבוגם מרן הרבה, והיה מתבטל לפניו כקליפת השום, לקח ממנו הסכמה לספרו, נתיבי עם, שהספר הלכות שמנהג ירושלים, ספר נפלא בפני עצמו. ופעם אחת כשהייתי אצל מרן, ראיתי בספרי הנתיבי עם, הייתה לי סקרנות לראות אם זה הספר שהרב אבו רביע שלח לו. פתחתי וכן, אני רואה הקדשה ואני מכיר את הכתב יד של רבי אמרם. ומה הוא כותב למרן? לכבוד גאון הדור. ואז הוא כותב את השם שלו. עשיתי חשבון, התאריך שהוא כתב המילה הזאת גאון הדור, והזמן שמרן, הוא היה בן 40 שנה מרן. רבותיי, בן 40 שנה, אברך בכולל. כבר כתבו עליו גדולים, גאון הדור. תוסיף על זה עוד 53 שנים בגדלות, להיכן הגיע. הוא היה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. ההסתכלות שלו הייתה אחר, הלימוד שלו היה אחר, ידיעת התורה שלו. גם בגיל הזה, מעולם לא מצאנו דבר שנעלם ממנו. כשבאנו בשאלות, עד כמעט עד זיבולה ואת ראית. תמיד אמר, תעיין בזה, תעיין שם, תעיין. גם כשלא היה לו כוח להאריך, היום קצת. היו לפעמים דברים שאדם, היה מקרה שאני כמעט, אני אומר לכם באמונה, כמעט נפלתי. לפני הרבה שנים, כשהוא החליט להקים את הבדין. דיבר איתי בהתחלה לבד, אמר לי שהוא רוצה להקים בדין לממונות ובדין לכשרות. והוא רוצה שאני יהיה בפנים. אז עוד הייתי דיין בפתח תקווה. ואני אמרתי למרן שימחל לי, אני לא אוכל להיות בבדין לכשרות. אין לי אפשרות. כי אני יודע שכשרות צריכה מסירות נפש. ואין לי אפשרות. יש עלי עול של בית הדין שפתח תקווה. יש עלי עול של בית הדין לממונות בני ברק שאינו יושבים. הרב במיר מזוז ובברם תופיק ואני. ויש עלי עוד כמה עולים. איך אני אוכל, לא אוכל להתמסר לקשות. כשהסברתי לו הכל הסכים. אמר לי, אתה צודק. אז תהיה איתנו בבדין לממונות. אמרתי, הוא טוב. אחר כך כשנאספו כל הרבנים שהוא קרא להם, אמר להם ככה. אמר, פלוני שכנע אותי שהוא לא יכול להיות בקשות. הוא יהיה איתנו בממונות. ואז פתאום הוסיף, אומר, אבל אני מבקש ממך שאם ירצו את עצתך בקשרות, אל תמנע מהם. אמרתי אותו. זה היה כדי, ממש כמו רוח הקודש. ככה היה המציאות אחר כך שנים שאני הייתי מייעץ אותם איך ל... ופתאום הוא הוסיף, אבל אני רוצה שיהיה גם בדין למקוואות. זה אנחנו עמדנו, לא הבנו. אף פעם לא שמענו בדין למקוואות. אז אחד מהחכמים אמר לו, הרב, מה זה בדין למקוואות? אמר לו שיש רבנים שעונים על השאלות ובודקים. אמר לו, לא, מחילה מקוותך. אני רוצה שיהיה בדין. אמר לו, אבל... אמר לו, לא, אם זה רב אחד, הבלנית או זאת ששאלה יכולה להכחיש אותו. עד אחד בהכחשה, לאו כלום הוא. אבל בדין אי אפשר להכחיש. ואני, יצא לי מהפה, הייתה לי ידיעה על דברים של בנו של הנודע ביהודה, או תלמידו, בעל תשובה מהבא, תלמידו. שיש לו תשובה נפלאה שדיברתי בה לפעמים עם כמה גדולי הרבנים, ואף אחד לא ידע מה התשובה הזאת. הביא אותה הרבה, התשובה בתחילת יורדיה, שמה לא מצויים בו. ורציתי להגיד לו את זה, זה נוגע לעניין. מה אמר שם? שם היה מעשה. שוחט של העיר, שחלה ונטה למות. ולפני מותו קרא, ביקש שיבוא הרב. יש לו מה לבקש ממנו. בא רב העיר, אצל שוחט העיר. מצא אותו שכיב מרע. מה רצונך? אמר לו, אני רוצה להתוודות ואני הכשלתי את הרבים. בעוונותיי, כשהייתי הייתי רגיל לשתות שתייה חריפה, וכמה פעמים שתיתי יש, ושמחתי על הבדיקה, ואני יודע שהיו פגימות, ולא עוד, אלא גם השחיטה האחרונה שעשיתי לפני כמה ימים, הסכין הייתה פגומה. והתחיל לבכות במר נפשו. הרב אמר לו, תחכה רגע, מיד יצא. אמר להם, רבותיי, תכריזו, כל מי שנשאר לו בשר מהשחיטה האחרונה, יזרק אלף, תשליכון אותו. זה נבלה. וכל הכלים צריכים להגעיל. לא לבד, מי שעכשיו רוצה לבשל, יגעיל. למה? אחר כך אני אסביר לכם. חזר אליו. עשה איתו וידוי, בכה איתו, קראו קריאת שמע והלך. הרב הלך. יצא. בסוף אותו שוחט לא מת. חזר ורף עלו. כנראה בזכות הוידוי אולי. אחר יומיים שלושה התחזק ועמד על רגליו ויצא. הוא יצא וכולם אומרים לו, לא, אדוני, אתה לא מתבייש, איך עשית לנו ככה? אכלת, אני? חס ושלום. אתם חושדים בי? אני צדיק גמור. אבל הרב אמר לנו בשמך, אמרתי, בוא נלך הרב. אמר לו, אדוני הרב, אני אמרתי? אמר לו, כן. חס ושם, כבודו משקר. אני לא אמרתי דבר כזה. אמר לו, למה אני אשקר? מה יש לי איתך? אמר לו, כבודו משקר. אני בעולם, תמיד הסכין שלי, הטובה שבסכינים. הבדיקה שלי אין כדוגמתה. חלילה לי. אתה מדבר סתם דברים שלא היו, לא נראו. והרב עומד על דעתו. היו גדולים באותו אזור שאמרו, אי אפשר לפסול. עד אחד בהכחשה. אם היו שני עדים, הוא לא יכול להכחיש. אבל עד אחד לא יכול לחייב. לא יקום עד אחד. רק יכול לחייב שהוא אבא, לא ממון. גם אי אפשר לפסול אדם בעד אחד. הגאון בעל תשובה מהאבא אומר, זה לא נכון. הרב כן נאמן. למה? פני שהרב הוא לא סתם עד אחד. הרב, כל אנשי העיר קיבלו אותו עליהם. המשנה אומרת, בסנהדרין, נאמן עלי אבא, נאמן עלי אביך, אם אדם מקבל עליו אפילו אחד, דינו כמו בדין שלם, אפילו קרוב, אפילו תרתי לרעותה. דינו כמו בדין, הוא לא יכול רק להכחיש, הוא לא יכול להתפטר. אומר, האנשים האלה קיבלו עליהם את הרב למורה הוראה שלהם, כל מה שיאמר, אי אפשר להכחיש אותו. צריך לפסול את השוחט. עכשיו, הרב אומר שבדין, למקוואות, שאם יהיה אחד, ישאלו, אמרתי לו, מחילה מרבנו, יש תשובה, עוד לא גמרתי תשובה מהבא, עוד לא סיפרתי, לא שוחט ולא שיקור. רק אמרתי, יש תשובה מה... עוד לא שם. אמר, אתה מתכוון לתשובה מהבא, סימן פלוני. נתן לי גם את הסימן. אמר לי, הביא אותו הפתחי תשובה, והביא אותו ספר זה וספר זה. נכון. אבל אין הלכה כמותו. והתחיל להגיד לי הפוסקים שחלקו עליו, נדמה לי שמנה 14 פוסקים. אני כמעט באמת. אותו יום, כמה שידעתי, אז זה דבר שבא באקראי. הוא לא שיעור שהוא הכי. יושב מומן עשה, ואני הקשיתי, והוא... דיברתי עם גדולי עולם, וידעו גם התשובה מהבא. והוא הביא איזה 14 פוסקים, וכל אחד אמר הסימן. אין כזה דבר בעולם. אין כזה דבר בעולם. בכל העולם כולו אין דבר כזה. זה דברים שיוצאים ככה באגב. התורה כולה מונחת. לפעמים אנחנו אומרים ספר תורה. זה רק ספר תורה. זה ספרייה של מאות ואלפי ורבבות ספרי תורה. זה הרב הזה. היינו איתו במחירת חמץ, הרבה שנים אני השתתפתי עם הרב במחירת חמץ, הוא נוהג לעשות בית דין בשביל למכור החמץ עליו השלום. היה יושב איתנו בבנימין לוי ואני יושבים ביחד. ופעם אחת הרב יחר, ורבי בנימין היה אומר לי, מאוחר, מאוחר, הוא יובקי בשעות ובזמנים, הגאון רבי בנימין לוי שיחיה. אמרתי לו, אבל הרב יודע, הרב שם לי בו, הוא לא מסיח דעתו משום דבר, הכל אצלו מסודר, אם הוא עוד לא בא, אין לך מה לדעות, אבל מאוחר, תראה, השעה ככה וככה. סוף סוף הרב בא, הוא שמח. הרב בא, התחיל להגיד לנו דברי תורה. זה בבנימין, בוער כאש, עוד מעט יעבור הזמן, צריכים כל חמץ שכולם. מה נמכור אחרי שיזמן איסורו? הוא התבייש לו מעל הרב, והוא לוחץ עליי שאני אגיד. כל רגע הוא דוחף אותי, תגיד. אמרתי לו, בבנימין, אם הרב אומר דברי תורה, והוא רגוע, תהיה רגוע. ועוד פעם, הרב אמר לו, מה יש לך היום, רבי בנימין? מה יש היום? מה יום מיומיים? אז הוא התבייש להגיד, אמרתי לו, הרב, רבי בנימין חושש שמני אחר. הסתכל, ואז אמר לו, תדע לך, בני, המחלוקת שמרן אברהם והגרא, רב פלוני ככה, פתח הבית, פתח הדביר, ובית דוד, ובי, והחידה, ורבי חיים פלאג'י, והתחיל לספור פוסקים שסורים. לפי כל אלה מותשנו עוד כמעט שעה. אנחנו לך תחילה, אבל זמן, יום גדול. אמר בבנימין, ברוך השם שדחקתי, קיבלנו שיעור שלא שמענו. וזה ככה, כאילו אחרי, חושבים, רואים אותו ככה, כאילו חושבים, לא יודעים מה מסתתר אחרי כל מילה, כל התורה. פעם כתבתי הקדמה לספר, היו פעם, עשו ספר שיעורי הרש"ל. עשו כמה כרכים, שיעורים שהיה אומר בלוויין, בזמן שהיה מעריך פלפולה דאורייתא. עשו מזה ספר, ביקשו לכתוב. כתבתי שאצלי מצטייר, כאילו בשעה כשאני רואה את התשובות שמראה, את העושר הגדול, זה כמעט לא נתפס. מצטייר לי שכאילו כשמרן לומד איזה סוגיה, באים כל הספרים שדיברו בה, אומרים לו רבנו, גם אני כתבתי על זה, הנה מה שכתבתי, בא אחר, בא החידה, אומר לו, הנה אני כתבתי זה, בא פתח הדביר, בא בית דוד, בא בחיים, אני כתבתי, ואז הוא מסדר אותם, טוב, לאט לאט, תעשו תור, אני אסדר הכל. והוא מסדר אחת, אחת ושתיים, אחת, הוא מסדר אותם. אחר, פשוט לא מובן, איך בכל דבר, לא שמענו ולא ראינו כדבר הזה. עד שהגאון הגדול, רבי שלום משאש עליו השלום, סבד עם משפטים שהיה מגדולי הגדולים שבדור, והוא שפט את ישראל בבתי הדין במשך עשרות שנים, עוד במרוקו וגם כאן, והיה מבוגר ממרן הרבה, והיה נכנע ומתבטא לפני מרן בהלכה, לא יאומן כי סופר, בכל הדברים החמורים. הוא כתב עליו במכתב שנתפס בחלקיות של יביע עומר, יחיד בדורו ובדורות. מי יכול להעיז לכתוב מילה כזאת? יחיד בדורו ובדורות. כי באמת דורות רבים. היו גאוני ארץ, בכל העדות, בכל כזה, גאון כזה לא ראינו דורות רבים. ספרים כאלה, כמו יביע אומר, לא היו דורות רבים. ספר כמו תאורת הבית לא היה, לא יודע אם היה פעם דבר כזה היכול. זה דברים ש, שאין, השכל של אדם לא תופס מה שקורה וזה בבקיאות שהייתה מפורסמת, שהייתה מיוחדת. אין כמעט חכם בכל הדור שלא נהנה מהבקיאות שלו של יביע עומר ותאורת הבית. אין חכם שלא ישתמש בספרים האלה. יש שמשתמשים בהם בגלוי כמו שצריך ומביאים אותם, ויש שמביאים ומעלימים מאיפה לקחו. אבל מן הבאר ההיא ישקו העדרים, כל העדרים. פעם עליו השלום אמר לי, ראית? בספר פלוני הביא חלקים שלמים שיביע אומר, ולא כותב מאיפה לקח. אמרתי לו, כבוד הרב, מחילה, כולם מביאים, רק יש שטורחים לכתוב ויש ששוכחים לכתוב, וצוחק. אין מי שלא נהנה מהספרים. ואני רוצה לומר לכם, שההתפעלות הגדולה שלי יותר מהעיון שלו, יותר מאשר מהבקיאות שלו. הבקיאות שלו היא באמת גלויה לעין כל העולם, אבל אנשים לא שמו לב ולא יתעוררו על הבקיאות המיוחדת שהייתה, על העיון המיוחד. תודה רבה. העיון שלו, אני חושב שבכלל לא שייך לדור. הוא לומד את ראשית תחילת הלימוד שלו כמו אחד הראשונים. זה דבר, ראיתי אותו בעיניי. אספר לכם דבר או שניים. אני כתבתי הרבה על נת ברנת. היה לי מסע ומתן גדול עם מורנו הגאון הגדול בשלום השס. הוא כתב ספר מזרח שמש על ירדעה בצעירותו. והערתי עליו. הוא כתב שנת ברנת גם לפי מרן אסור בבישול לכתחילה. ואני כתבתי להתיר לדעת מרן. כתבתי לו תשובה ארוכה, והוא ענה לי תשובה עוד יותר ארוכה, ועניתי לו עוד תשובה, וענה לי עוד תשובה ועוד תשובה. איזה ארבע תשובות כל אחד. יש איזה אברך שפעם לחית, ועשה ספר שלם על נת ברנת. כי אני חשבתי שכבר לא ינחנו מדבריו ומדבריי, עד שלא ינחנו דבר גדול וקטן. התפסתי את זה בספר, בשמע שלמה, חלק בית, וכשהרב כתב לי הסכמה עליו השלום, הוא כתב בעריכות, הביא את העניין, אמר ראיתי מה ש... הוא אמר, והסכים, כמו שכתבתי, הוא כתב, אל תירא כעמך אני. והביא, הוסיף עוד דברים שאנחנו לא ראינו, לא בשלום, ודאי לו אני, בעריכות. אחרי זמן פגשתי עם בשלום עליו השלום. אמר לי, ראיתי שרבי עובדיה הסכים איתך, אבל אני עומד על דעתי. אמרתי לו, אני יודע, הרב. אמר, אבל למה כתב אל תירא כעמך אני? מה זה אל תירא? בכי אני מפחיד אנשים? הרגשתי עליו השלום שקצת הוא חשב, אולי יש פה איזה נימה של זלזול חלילה. ומאת השם, חשבו יקדים רפואה. שבוע או שבועיים לפני כן ראיתי תשובה של הרדב"ז, שהוא כתב למרשד"ם. הרדב"ז היה גדול הדור, הוא היה יותר מבוגר גם ממרן השולחן ערוך. מרשד"ם היה צעיר באותו דור. והיה לו ויכוח עם חכם אחר, ושלח את הדברים, מרשד"ם שלח לשאול את פיו של הרדב"ז. הרדב"ז עונה לו, אל תירא כעמך אני, הצדיק אותו. אמרתי לו, זה הרדב"ז כתב ככה. הוא שמח. הרדב"ז כתב את זה, ודאי רבי עובדיה משם לקח. הוא יודע הכל, אין בעולם דבר שאינו יודע. משם לקח. זה נתן לו קורת רוח. זאת אומרת, זה לשון שמשתמשים בו, אז זה לא פגיעה. והנה, עברו עוד כמה ימים, והתקרב ניסן, והייתי אומר שיעורים באיזה כולל. עלה בדעתי לברר את ההלכה של נת ברנת בפסח. כל מה שכתבנו על נת ברנת ביסורים, בשאר איסורים, בפסח כתוב שנת ברנת מותר. יש פה תמיהה עצומה. הרי פסח, חמץ ופסח אסור במשהו. מה זה משהו? אפילו אחד מאלף. נת ברנת אין בו אחד מאלף. מה זה נת ברנת? נותן טעם, בן נותן טעם. הטעם הזה עבר פעמיים, שלוש, כבר אין בו אחד מאלף? ודאי יש, איך מותר? והסתכלתי בראשונים, ועמלתי, באמת עמלתי ועמלתי שלושה שבועות בלי הפסקה. ויש איזה רמב"ן מעניין, קראתי אותו לפחות 15 פעמים. עד שישבתי אותו, אבל עדיין לא תורץ, עד שהוספתי מכאן ומכאן ובניתי כזה בניין יפה, ככה היא נראה לי, ואמרתי שיעור לאברכים והיו שמחים איתי, וכשבאתי ערב פסח למכור את החמץ אותה השנה, בדרך כלל אחרי מכירת חמץ הרב היה במצב רוח טוב. אמרתי, אני אגיד לו את החידוש הזה. אמרתי לו, אני יכול ברשות מרן לומר איזה... כן, תגיד. אמרתי את החידוש, אבל אמרתי אותו ככה בראשי תיבות. רק קודם, איבעתי מה, כי הכל הוא יודע. איבעתי מה משום שאני מפחד ממנו, איך אני אגיד את ה... לא הרחתי. אחרי שגמרתי לומר, אמר לי, כן, אתה צודק. כך כתב הרמב"ן. ואז הוא אמר בעל פה מילה במילה את דברי הרמב"ן על חולין. אני התאכזבתי. אמרתי, סימן, הרמב"ן הזה אני מכיר אותו, למדתי אותו. אם הוא אומר לי כך כתב הרמב"ן, זאת אומרת, לא הצלחתי לפרש את מה שרציתי. אין לי אכזבה. עוד פעם לקחתי אומץ, אמרתי לו, מחילה, אני מבקש מחילה. אני רוצה לחזור. הוא צחק, אמרתי לו, תחזור. חזרתי הפעם קצת, קצת, ככה הרחבתי, גמרתי, הוא שותק עד שתגמר. גמרתי, אמר לי, כן, זה מה שכתב הרמב"ן. אמרתי, הלכה חמורך טרפון. היום לא, יצאתי משם בפחי נפש. מה לעשות? לא הצלחתי להסביר לרב. ונסעתי, נשקתי את יד הרב והלכתי. אותו יום ערב פסח לא היה זמן, מחורת אני אמרתי. אם הרב אומר פעמיים, כך כתב הרמב"ן, זה לא סתם. אני למדתי זה, אז מה אם למדתי? מי אני ומי לימודי? קחתי את הרמב"ן, התחלתי לחזור. אמרתי, אם הרב אומר, יש פה משהו, חוזר, חוזר, כל אותו הלילה. תאמינו לי באמונה שבסוף כל מה שאמרתי כתוב ברמב"ן. ואני למדתי אותו 15 פעם ודיברתי בו ולא ראיתי את הדברים. ועכשיו שהוא אמר לי וחזרתי וחזרתי בסוף. אבל הוא, מה ההבדל? אני אחרי חודש, אחרי שכמעט שיברתי את הראש שלי, סוף סוף מצאתי מה שהוא אמר. אבל הוא כשקרא את הרמב"ן ככה הוא הבין, מכתחילה. נפלתי בכזה שבירה, בכזה חלישות דעת. אמרתי, אוי ואבוי, מה אנחנו לומדים? אנחנו רק מתבטלים, לא לומדים כלום. באמת, היה לי שבר. עד שאחר כך התחלתי עוד פעם לעודד. וחזק, סוף סוף צריך ללמוד מה לעשות. באשר הוא שם. ואז התחלתי לראות מה זה העיון של הרב. מה זה העומק. בדעתו תהומות נפקעו. העומק שלו אין לו גבול, הוא הרבה יותר גדול מכל הבקיאות שלו. יום אחד באתי אליו ונכנסתי ועמדתי לפניו והוא היה מעיין ומי שראה איך כשהוא מעיין וכותב הריכוז שלו זה גם כן אין לו דוגמה בעולם. עמדתי בלי גוזמה 10 דקות ככה על יד השולחן, לא ראה ולא חלי ולא מרגיש. אחר כך עבר בנו רבי משה והראה שאני עוד עומד. אז אמר לו, אבא, אבא, פלוני נמצא כאן. אז הוא ככה, כאדם שנעור ממשנתו, לא משנתו, ממשנתו. ולא אמר לי אפילו שלום, מרוב ש... תשב, תשב. ונתן לי ספר חסד לאלפים, ישן, ככה פתוח, אמר לי, תקרא כאן. אני לקחתי את הספר, ואני לא יודע מה הוא מתכוון. אם הוא מתכוון שאני אקרא בקול, או שאני אקרא לעצמי. אני לא יודע מה לעשות. ולשאול אותו פחדתי, כל כך היה עמוק, אי אפשר לדבר. אז התחלתי לקרוא קצת בקול, ומסתכל בעיניים שלו, לראות אם הוא עוקב אחריי. ראיתי שהוא מקשיב, אז הרמתי את הקול. אני קורא, וקובותיי דלדה נחשן. אם תתעי בזה מילה, עכשיו זה בטעם, בפסיק, רחם השם עם הבלבול הזה. אני קורא והנה מצאתי שמה יש הגעה בכתב יד. ונעמדתי. למה עמדת? אמרתי לו, אני חושב שיותר טוב בלי הגה. למה אתה חושב כך? אמרתי לו, התחלתי להסביר. הוא מחשה עליי, דוחה אותי, ואני מבקש מחילה ומסביר. 20 דקות ככה היינו, ואני הולך כחוטי על הגחלים. הוא בסוף אמר לי, אתה צודק. הוציא את הדף שהיה כותב, ואני כבר גם כתבתי ככה, כמו שאתה אמרת. רק רציתי לחזק את הדברים, רציתי לשאת ולתת בזה. למה הכל זה? כי מזה אלו הערה נגד הבן איש חי. כדי לכתוב הערה, הוא כבר עיין מי יודע כמה לפני שבאתי. וכבר כתב ועוד חוזר. ואז הוא הראה לי את הבן איש חי שלו. וזו הפעם ראשונה שראיתי את הבן איש חי הזה. שבן איש חי, שנתפס בימי הבן איש חי. גדול. כמו גמרא. והגיליונות גדולים. התחלתי להסתכל, מארבע רוחות, אין איפה לשים מחט, הכל מלא בכתב ידו של הרב הקטן. הפכתי דפים, דפים, אין מקום. הוא ראה שאני מסתכל ככה, מחפש מקום ריק. הוא אמר לי, תדע לך שלימדתי את הבן איש חי בציבור 10 פעמים, מאלף ועטב. והוסיף, ובכל פעם שלימדתי אותו, הייתי לומד את הכל מחדש, מהגמרה עד אחרון אחרון. ומזה יצא לי הערות. ואז הבנתי למה אומר לי זה, כי בזמנו, וימררוהו ורובו, על הזה שהוא חלק הבן איש חי, רטפו אותו בלי גבול. החכמים העיראקים קינאו לכבודו של הבן איש חי, היו חושבים שזה זילותה, והוא עליו השלום כדי להראות שזה לא מתוך קלות ראש חלילה. אין בעולם מי שלמד בן איש חי כמו שהוא למד. 10 פעמים לימד וכל פעם חזר על הכל. והגאות, הגאות. לא סתם קם בחלק. בכלל הוא לא אף פעם לא מהיה ירא הוראה. זה דבר פלא שנראה ההפך העולם, אני אגיד לכם. הוא גדול הפוסקים בדור ובדורות. הוא פסק מה שלא פסק אדם מעולם, בכל התחומים. הוא כתב בלי גבול, בלי קץ. וכל פעם שהיה צריך לפסוק, היראה שלו גרמה לו שלמד את העניין בצורה הכי יסודית והכי רחבה, והגיע גם לאחרון זמננו, אפילו אברכים. תראו בתשובות שלו, מזכיר אפילו אברכים בימינו, חכמים קטנים, מביא אותם. למה? כי אולי יש איזה סברה, ולא צריך לפסוק ככה. מרוב יראה, יראת חטא שהייתה בו, אין לה דוגמה בעולם גם. כל דבר צריך לעיין, לעיין. הוא ידע את כל ההלכות ואת כל התורה, והלכות שבת זה משהו מיוחד. הלכות שבת, אני חושב אחד, לא יודע ממתי, אני אומר עליו תמיד, מיוסף ועד יוסף לא קם כיוסף. ממרן רבי יוסף קרו. ועד רבנו עובדיה לא קם כיוסף. אני בעיניי מצטער שזה מרן רבי יוסף קרו חזר לדור שלנו, בדמותו של רבי עובדיה. כדי ליישב את הקושיות שיקשו עליו. כדי לחזק את הפסקים שלו. ככה אני מצויר, אני לא יודע, אבל ככה מצטער. פעם אמרתי את זה לחתנו הגדול, אמר לי, אני גם, יש לי דמיון כזה, ככה הוא אמר לי. הוא אמר, אני אספר לך סיפור שידעתי, אבל הוא דייק אותו. תחילת כהונתו של מרן כראשון לציון ורב ראשי, לא עליכם חלה בעיניו, הפסיק לראות, בכלל. והרופאים לא ידעו מה לעשות. אמר לו לחתנו הגדול, בוא איתי לצפת, ישב שם 3 ימים. היה יושב כל היום על יד הציון של הבית יוסף. קורא משניות בעל פה, לא יכול לראות. הוא לומד הלכות בעל פה. ומתפלל. ביום השלישי בכה בכי גדול. התחיל לדבר עם אמר לו, רבנו יוסף קרו. הספרים שלך אני לומד. פסקים שלך אני מפיץ. אני נלחם מלחמתך. ועכשיו אני אלך בלי עיניים. איך אני אלמד? מי ילמד? מי ילמד? ולא יצא משם עד שחזר לו מאור עיניו. מכוח המרה. וברוך השם ראה עד רגע אחרון. בצורה ניסית. יום אחד באתי אליו בשביל דברים שצריך לדבר בהם, בהלכה וכדומה. הוא בא בנו רבי משה, יבדל לחיים, ואמר לי, בבקשה, בבקשה, תגיד לאבא, ככה על ידו, תגיד לאבא שייתן לי תשובה, הביא איתו איזה רצועות על זה. יש רצועות כאלה בצרפת, היום זה כאן כל העולם, כשהבתים, אתה לא יכול לפתוח רק על ידי פעמון, שאתה מצלצל ופותחים לך. או מפתח. בשבת פעמון אי אפשר לעשות, מפתח אי אפשר לטלטל, אז שם המציאו איזה רצועות שנמתחים, של גומי כזה, ושמים המפתח בראשו, וחוגרים אותם במכנסיים, ממש לא סתם לשים, במקום חגורה. והרבה יתירו, ויש באו והחמירו, ושלחו לרבי משה שישאל את הרב. אמר לי, הם לוחצים עליי כבר כמה ימים, והרב לא רוצה לענות לי. אני אעשה, מה אני אגיד לו? אז אמרתי לו למעלה, אמרתי לו, הם דוחקים בו, אולי הרב יגיד. אני אומר לו ככה, והרב עם הכיסא הסתובב, היה עומד מולי, הסתובב לשם. ודעתי, מה קרה? חשבתי, אולי חס ושלום, אולי רגזתי אותו. אחר כך ראיתי, הושיט ידו, הוציא ספר, והסתובב בחזרה, זה היה גב החיים לחוד שבת, פתח, והתחיל לקרוא סעיף מיד. אותם אנשים שעושים מפתח בחגורה, אסור לצאת בו בשבת. מרן. אני ככה עומד, מסתכל, אז הוא אמר לי, מה אתה אומר? רעשי, אני רוצה להגיד. אמרתי לו, אולי יש לחלק. מה תחלק? אמרתי לו, שם יש חגורה. והמפתח נוסף. כאן אין חגורה. אין חוגר. זה רק גומי. המפתח הוא החוגר. זה שונה. הרב מסתכל, והתחיל לומר ככה בקול. מרן כתב שאסור לצאת בחגורה. שלמה אמר, אומר שיש לחלק. ושותק. ועוד פעם, פעם שנייה. ואני לא עליכם. לא ידעתי איפה אני אשים את עצמי מרובו שם. עוד לא ידעתי מה רוצה. ובסוף סגר את הספר ואומר לו לבנו, טוב, תעזוב אותי עכשיו, אני עכשיו צריך ללמוד. ולא ענה. אחרי יומיים אמר לו לבנו, תגיד להם מותר. מה הפשט? האדם שיודע הלכות שבת מה שאין בעולם, ודאי אין בעולם שיודע. כל הראשונים וכל התוספותים ורש"י יודע מילה במילה. כל השוחה ארוך לא צריכה לממר. אדם שעסק בחושב מה שאי אפשר לתאר, שאלה כזאת, כל אחד מאיתנו, אומר יש הלכה, יש סברה טובה, יש חילוק טוב, ואומרים, הרב אם לא יבדוק את כל מה שיש על זה, הוא לא יורה הוראה, זה יראת העת. גדול הפוסקים, שכתב אלפי תשובות, הוא לא יורה, הוא לא ידבר. אתה אומר חילוק, והוא כנראה קיבל את החילוק, הוא גם בדי החשב הזה. אבל עוד לא בדק את בדיקה שלו, לא בדיקה שלנו. בדיקה שלו שחובקת זרועות עולם. זה יראת חטא שלא ראינו כדוגמתה. חבל הזמן. אם הייתי מתחיל לספר לכם מה היה בבת הדין, כל גדולי הדנים, כל בעיה חמורה, סיפורים שלמים, כולם עומדים מול עיניי. אנשים גדולים שזכיתי לשבת איתם, שהם ישבו איתו בבית דין בפתח תקווה. אחר כך אני זכיתי לשבת איתם. הם כבר הכירו אותו. כל שאלה חמורה, הכי חמורה, פונים לרעובד. אשכנזים, ספרדים, חסידים, כולם. ומעולם לא נשארו בלי מענה. הכל ידע, הכל אמר, הכל פסק. ולקח עול ונשא באחריות. בכל דבר. והיום למי אפשר להפנות? באמת אני אומר לכם, הרגשת החיסרון, החלל, זה עוד לא התחיל, אנחנו עוד נמצאים כמו חלום כזה, עוד מבולבלים. למי נפנה? מי יורה דעה ומי יבין שמוע? למי נפנה? כשתבוא שאלה. שאלות גם שפסקנו זה מכוח שהוא עודד, שהוא חיזק, שהוא תמך. ואמר תכתוב ואני אצטרף איתך. אז קיבלנו אומץ, יכולנו היום לאיך, איך נעשה? איך נעשה? למי נפנה? זה מצב נורא ביום. חיסרון. פתאום בא השמש בצהריים ונשאר העולם ריק מכל תוכן. צריכים להרבות תפילות. עד עכשיו היינו מתפללים שלא נתייתם ממנו, מעכשיו צריכים להתפלל שהשם מרחם על עולמו, שישלח לנו משיח. הוא שנשא את העול של עם ישראל על ליבו כל כך הרבה שנים, הוא ימשיך לשאת את העול הזה ויעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ולא ישקוט ולא ינוח עד שהקדוש ברוך הוא יביא לנו משיח צדקנו ויושיענו ברחמיו לעיני כל חי במהרה בימינו אמן. נפשו בטוב תלין וזרעו ירשע לזו, זכותו תעמוד לכם ולנו לכל ישראל אחינו, ונאמר אמן.